ברוך השם אנחנו חוזרים ונפגשים בין קויס ובית המדש לאחר ימי החג. ימי החג שברוך השם גם בהם יש הרצאת תורה גדולה, בשיעורים של חול המועד יש אווירה מיוחדת, אבל אדם צריך לראות את הברכה בכל מצב. יש ברכה בשגרה, יש ברכה בימי המועד, וצריך לנצל את כל הימים. כך כתוב בזוהר על אברהם אבינו שיעבור ביומים. בכל מקום אנחנו חוזרים לחבוש את סבתא לדבי מדרושה כפרות ימי אחד, ולעסוק בפרשת השבוע. בסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, פרשת תזריעה מצוירה, קשה למצוא סוגיה שנוגעת על אוכל המייסה, שאנשים בקיאים בו. אז היום אנחנו עוסקים אחת מן הסוגיות הכלליות ביותר שיש בשעת, ויש שכיבה מיוחדת לעסוק בסוגיות מעין אלה, שמקורו דווקא בפרשת השבוע. והצרוע שבו הנגע, גודם יהיה פרומים, ראשו יהיה פרוע, בסוף עומיית ותומי, תומי יקרו. כך כתוב בפרשת תזריע בקשר לתומת נגועים. דרשו חז"ל במועד קודם דרי יום הדרך. משנה הראשונה במועד קודם כתוב איזו מלאכות, איזו מעשים מותר לעשות במועד. והמשנה מתייחסת למעשים שהיחיד עושה וגם לצורכי רבים. מותר לתקן את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, ומציינים את הקברות שיוצאים על הכלעיים. הרי שבית דין רשאי לנצל את ימי המועד לעסוק בצורך הרבי, בין השאר לציין את הקברות. ובמועד קודם היום הדרך שלו חזר ציון קוריס מנהים, מנהים שצריך לציין קברות, שצריך לסמן אותם. הם מוצאים קבר, צריך לעשות שם סימן, מנהן לציון קבורית. והגמור מביאה, במועד קודם היום עד א', את הפסוק דידן, ותומי תומי יקרו, כאילו התומה קוראת לאנשים להיזהר, יש כאן תומה. ובעצם כך מפרש רש"י, רש"י על התוארת בפסוק הזה, בפרשת ששבוע, תומי תומי יקרו, משמיע שהוא תמה ויפרשו ממנו, ומקור הפירוש הזה במועד קודם היום עד א', מכאן למדו שמצווה לציין את הקברים, וככה מיושר במסכת מעשה שני, חוק חס עומד בית, אנחנו מוצאים את אותה הדרשה, את אותו הפירוש, בפסוק זה ותומת תומת יקרו. באותה הסוגיה במועד קודם היום עד א', חז"ל הביאו מקורות נוספים. המקור הראשון שהביאו, אחרי שהגמורה שואלת, אומרת שמן בן פאגי, רמז לציון קבור יצמנתו רומנאי. איפה יש רמז בתור הרציין קבורית? וחזל ועשיים פסוק מננובי. יחזקל, והגמור שואלת, ועד אותי יחזקל. עד שבא יחזקל מנהן, ידענו, מן אומר. והגמור אומרת, לפני שבא יחזקל, כלכה סגמיר אלו, אותי יחזקל ועד מחה אקרו. ושוב, הגמור מביאה את הפסוק תומתו מייקרו. אביי אומר, לפני עיוור הוא תיתן בשול, הוא חושב שאסור להכשיל את העיוור, כך צריך להציל את העיוור מן המכשול, ליזום יוזמות ולעשות מעשים למנוע מכשול. ורש"י אומר, לומדים ציין קבורת מן הפסוק, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. מכל מקום, למדנו כאן, שיש מצווה לציין את הקברים. האם מדובר במצווה דאורייתא או במצווה דרבנן? מצד אחד לשון הגמרא, רמז לציון קבורת מן הטהור מנין. אבל על השאלה הזו, רמז לציון קבורת מן הטהור מנין, הגמרא מביאה דווקא את יחזקאל, פסוק ביחזקאל, והגמרא שואלת עד האוסר יחזקאל, מן אמרו? תלפלס גמיר אלו ואז מחי אקרו. תלפלס שם במקום, כותבים שמלושן אגמור משמע שמדובר במצווה דאורייתא. כך כתוב בבירתו בירושלמי מעשה שני חוק חסומת בית, המקור בירושלמי בדרשה הזו, כך כותב שם בירתו. תויסס בו ובאסר קוף ממזיין המדלף אומרים שכל המצווה סוציא קורי צרק לרבונון, ומה שהביאו מן המקראות זה רק אסמכתא בעלמא. כך נראה לכל עם הגוף הסוגיה, כי הבעיה אומר לפני יברויסת נצרו. אף אחד לא אומר שמי שאיננו מציין קברות עובר בלפני יברויסת נצרו. פרשס לפני יברויסת נצרו זה רק רעב, זה הוא לתת מכשול, ועל הרעב את העוברים רק מקום ועשה. מי שמונע מכשול מחברו לא עובר בלפני יבר, לא תיתן מכשול, בסופו של דבר הוא לא נתן מכשול. קל וחומר מי שנמנע מלציין קברים, לא מדובר במכשול ישיר, מדובר רק בחשש עתידי של מכשול. ולכן, כשם שהדרשה של לפני ברשת מכשול זה רק רמז בעלמה ולא לאו, כך היה מסתבר שזה לא דיורייסה, אלא רמז בעלמה. אבל בדברי הרמב"ם בספר המצוות, מצווה קי"ב, הרמב"ם מונה את המצווה הזו בית תרי"ג מצווה שבתורה שצריך לציין קברים, בדברי הרמב"ם מבואו להדיא, שציין קברים. זה מצווה דיורייסה וזה מצווה שזה ממש מקומו בספר המצווה, במניין המצווה, כדברי התוספות לכל במועד קום דווי, ולא כדבריהם בבא ובאסר דף קמ"ז. ומה הטעם של ציון קברות? בשאלה הזו רלוונטית, בין אם מדובר במצווה דרבנן, למה תקנו חכמים לציין קברות, ובין אם מדובר במצווה דאורייתא, ויפה פי שלא דרש גינן טעם עד הקרוב. אבל בהזדמנויות אחרות, כבר הוכחתי ממקורות רבים, וכפי שכתבתי במחסו של התורה בפרשת חוקת, ישנן מצוות, שכאשר אנחנו שואלים מה טעם המצווה, זה לא בכלל הסוגיה של טעם עד הקרוב, או טעמי המצוות, יש מצוות שזה כל כך פשוט וכל כך בולט וכל כך ברור. המצווה לציין קברות לא מדובר בעבודת חוקר, כמו כל המצוות של סדר היום, או של שבת, או של מויה. מה עניין יש לציין קברות ולכן? אף על פי שבדברי הרמב"ם בספר המצוות מבואר שמדובר בחובה גמורה לציין קברות, הרמב"ם מביא את הדרשה הזו בתומת תומי יקרו במצוות עשי קי"ב, אף על פי כן, עבור בדברי רמב״ם גם הצעב. מדוע נצטווינו לציין קברות? כותב רמב״ם פרק זין הלוך י' א' מרכס יוטב. מציינן על הקברים שמחו הראשון המציונן כדי שיפרשו מהם כהנים. אז גם אם זה מצווה דאורייתא, כדי שיפרשו מהם כהנים. למנוע כהנים מן העבירה של טומאת מת, כהן אסור לחשוף את עצמו לטומאת מת, אסור לו להיטמא למת. ולכן נצטווינו לציין את הקברים שכהן לא יקשר בשוגג ולא יעיל ולא יאסוף את עצמו לטומאת אויר, ולכן צריך לעשות סימן לציין על הקברים. הרי לדברי הרמב״ם מפורש הטעם. ויש מקום לומר כאן זה לא טעם עד הקרוב, כי זה בעצם מה שדרשו חז"ל, תומי יקרו, מנין לנו שצריך לציין את הקברים? כי הטומאה קורית לנו, תפרשו, כי יש טעם טומאה, כפי שרש"י מפרש את הפסוק הזה, תומי יקרו. מאידך גיסא רש"י, ויש שתי נוסחות של פירושה שבמסכת מועד קוד, כידוע רש"י שנתפס מאז ומתמיד בשעת וילנה, היום יש לנו גם פירוש רש"י מכתב יד, ובשני הפירושים ברש"י יש שוני מסוים, אבל לא שוני רב. בדברי רש"י משמע מחד גיסא, כדי שהכהן לא יתאמה ויאכל תרומה בתרומת הגוף, וזה איסור דאורייתא לאכול תרומה בתרומת הגוף. מאידך משמע מדברי רש"י, למנוע מתרומה בקודשים שיתאמו, ואז יצטרכו לבטל את מצוות אכילתם, או כדי שלא יביאו תרומה לידי שריפה, כמבוע בדברי רש"י בכתב יד. בכל מקום, שתי דרכים יסודיות יש בסוגיה זו. מדוע נצטווינו לציין את הקברים? אין משום למנוע מכהנים עצם העבירה של טומאת כהנים, או שמא החשש הוא שאנשים כהנים יקשרו לאכול תרומה בטומאת הגוף או בטומאת העצמון, כדי למנוע מצב שטומאה בקודשים יגיעו לבית הפסול ויצטרכו לאסוף אותם במקום לאכול אותם. אלה הטעמים שכתובים בדברי שוינם. מדוע נצטווינו לצייר את הקברות? שרש תשובת בניין תפירין, חלק ארצם הקוף יוטז, אומר הראש והריב כנראה סבורים כמו הרמב״ם. כי הריב בתחילת מסכת מועד קודם, וגם הראש, מועד קודם, פרק ראשון סימן זין, הביאו הלכה זו שמצווים אנחנו נציין קברים. אם אתם תרואים שזה בגלל תרומה בקודשים, בזמן הזה בלאו הכי, אין אכילת תרומה ואין קודשים. אז לפי שיטת רש"י, מצווה זו לא אמורה לנהוג בזמן הזה. והר"י והראש כידוע מביאים רק הלכות שנוהגות בזמן הזה, ומשהביאו הלכה זו יש להוכיח שגם דעתם כשיטת הרמב״ם, שכל העניין של ציון קבורים זה למנוע מכהנים להיכשר בטומאת מת. ואחר כך כתוב בתשובה תורים של אנשים י"ג שתחת ידינו, שנצטווינו לציין קבורים כדי שכהנים לא יכשלו בשוגג בטומאת מת. האם לומדים מההלכה הזו לתחומים נוספים בתואר? שמצווה על בית דין לנקוט יוזמות, לעשות מעשים לכל פעולות כדי להפריש אנשים מן העבירה, או שמה אין לך אלא משהו חוץ שתוארו. ציון קבורים מופיע במשנה פרש מועד קודם. משנה הראשונה במסכת שקולים. במסכת שקולים אחד באודו, מחריצים על השקולים, וגם על התחיים בצדות באודו, בעצם יוצאים לציין קברים ויוצאים על הכלאיים. אבל יש מקור שלישי לציון קבורים, דווקא בסדר זמורים, פרקי ממש השני, הלוך א'. שם כתוב שמציינים אילנות של עורלה ואילנות של רווי וקברים. במשנה מפרטת איזה ציון, איזה צבע עושים על עץ שפירותיו עורלה, עץ שפירותיו רווי או על קברים. הרי שנסתובנת לציין לא רק קברים, כפי שמפואש בעוד שתי משניות בשעת, נצטווינו גם לציין עצים שפירותיהם אסורים באכילה. רב שמעון בן גמליאל אומר באותה משנה, לא צריך לציין אלא בשנת השביעית. כי בשנת השביעית הפירות הפקר, ובהיתר אנשים מלקטים פרי. אבל בשעה השנים, שאין רשות לאף אחד להיכנס לחצר שלי, לסדה ולכרם וללקט פרי, הליטה או לראש של ימות. כך אומר רב שמעון בן גמליאל, רבים טועים, כאילו הלטה לראש וימות זה מצווה, כאילו אנחנו מצווים לזוק אבן אחרי הנופל ולהליט להם כדי שימותו לו. מה שרב שמעון בן גמליאל אומר, ויש בזה ראיות רבות בפויסקים, והרחתי בזה בהזדמנות אחרת, אבל זה לא נושא של שיעור היום. הלטה לראש ויומס פירושו, אין אנחנו מצווים לתקן תקנות וליזום יוזמות כדי להפריש רשע מן העבירה. ולכן, מי שנכנס לשדה ולכרם בגזלה, בגניבה, ומלקט פרי שאיננו שלו, אנחנו לא דואגים לציין איזה אילנות פירותי המסורים ואיזה אילנות פירותי המסורים. ולכן, לא מצטווינו לסמן ולציין את האילנות האלה בשנת השביעית, שיש היתר לכל אחד ללקט פרי, משום שהפרי הוא הפקר, כך סבור רב שמעון בן גמליאל. אבל מכל מקום, למדנו, שמצוות הציון נאמר לא רק בקברות כדי להפריש כהנים מלהיכשל, אלא גם בעצים, באילנות שפירותיהם אסורים, גם אותם אילנות נצטווינו לציין. ומה בכל ההלכה הזו? שם מופיע הירושלמי, אותו דרשה שמופיע בבבלי, תומי תומי יקרא לגבי ציון קבורים, וירושלמי ראש השון, לא ראש השון, אלא מה זה שני, חוף חסו מבית, על אותה משנה שנצטווינו לציין את הרווי, את האורלה ואת הכברות, ציון מנטר ונאי, חזר מביאים את הפסוק, תומי תומי יקרו. מפרשת הדבורם, נלמדי בירושלמי, שלמדנו מהמצווה לציין קברים, תומי תומי יקרו, וחזר דימו מילטה למילטה, ומכאן למדנו גם איסורים אחרים. ויסוידו של דבור, בייסדן מצווה, לא רק לומר דרשות תוכחה, ולא רק להקות אדם כשהוא בא באופן ישיר בפנינו לבטל את מצוותו, כמפורש פעמיים, בשעת סוג הספיבו וכולן קופלה מטבית, הוא רואה מסוכה עם יויס, ולולה ואין אינו איתו, מה כנויס היה כשתעצנה, שוי בייסדן גם מצווה. לעשות מעשים ולנקוט ביוזמות באופן יזום כדי למנוע מאנשים להיכשל בשוגג בתום לב בעבירה. ומהמצווה לציין קברות למדנו שמצווה גם לציין עצים שפירותיהם אסורים. אבל נרי יויסו, שזה ודאי רק דרבונן. משום שהמשנה למלך בהלכות יפתא מדייק מלשון הרמב״ם. משנה מלך פרק ז' הלכות ט' ז', מהלכס ימתב, רבי קיבה אגה מביא את זה בפרק י' מלכס תומס צורס, משמלך מדייק מלו של הרמב״ם, שרק בתומס נגע, תומי יקרו, שער התומות, זה רק ברבנן, לפי המשנה מלך, דעס הרמב״ם, שרק בתומס נגע יש להודיע ולהרחיק אנשים, אבל בקבורת, זה רק ברבנן, ובשער התומס, זה רק ברבנן כתב, משמלך. מדברי הרמב״ם, בספר המצווה שציינתי מקודם, מצווה קופיות בעז ומצוות עשה עם האשמה שבכל התומות. ולדבריו, לפי מה שמשתמע בספר המצווה, ציון קבורית זה ממש מצווה ססיידי, אולי זה קשית את התויצס בבוית קודם דבי. אבל אין ראיה גמורה. אני שמתי את היבי ויש ראיות רבות לכך. אף על פי שספר המצווה זה לא ספר שבו מגמת הרבה מתת הלכה פסוקה, ושם כך הוא כתב את המשנתויר. ספר המצווה זה רק להסביר את מצווה התורה. אבל הרבה פעמים גם בספר המצווה זה הרבה כולל פרטים שהם מדרבנן ולאו דווקא דאורייתא. גם בספר המצווה זה הרבה רוצה לתת לפעמים עיקרי הלכות של מצווה, ולפעמים הוא כולל בספר המצווה גם מצוות שהם מדרבנן, הוא לא מקפיד דווקא בדין דאורייתא, ולכן אין לסתור את דברי המשנה מלך מתוך דברי הרמב״ם בספר המצווה, כך נראה לכאורה לדייק. אבל מכל מקום, ללכת כל כך רחוק, מתומת תורה לאור לבקילי הקרב, זה ודאי נראה שזה מדרבנן ולא מדין תורה. אלא שמכיוון שזה ציון, וזה ציון, לכן שלושת הלכות האלה כתובים בחוד המחתא, במשנה פרק ה', משנה א' במסכת מעשה שני, כך נראה עיקר. וזה מביא אותנו לשאלה, ציון קבורת. על מי מצווה הזו מוטלת? על הבית דין או על כל אחד ואחד מישראל? אז בשתי המשניות הראשונות שעסקנו בהן, המשנה ברשמיות קודם, והמשנה הראשונה במסכת שקודם, שם ציון קבורת כתוב בבין שער צורכי רבים שבית דין מתעסקים בהם. גם בשקולים וגם במועד קודם כתוב שבייסטם מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקווי זמיים ויוצאים לעקור את הקלעיים וכך גם לציין כפרות. משמע שמצווה הזו מוטלת על הבייסטם ולאו דווקא על יוחי. אבל אפשר להרחיל את השאלה, כי בשתי המשניות הנעל במסכת שקולים ובמסכת מועד קודם כתוב בחוד המכתב מציינן על הקבורית ויוצאים על הקלעיים. מה הקשר בין קבורית לקלעיים? מדברי הרמב״ם שקראנו לפני מספר דקות אנחנו למדים. למה בתסבו באודור מציינים את הקבורית ויוצאים על הקלעיים? מסיבה מאוד פשוטה. זה סוף החורף, אחרי עונת הגשמים. אחרי עונת הגשמים הגידולים צומחים, זה האביב. ולכן יש חשש קלעיים בכל השדות. בכל שדות החיטה יש חשש שיש קלעיים. וגם המים שפו את הציון שציינו על הקברות בשנה שעברה. ולכן פעם בשנה אחרי עונת הגשמים בסוף החורף הייתי צריכים עוד פעם לסייר גם בשדות וגם בקברים שהם ציינו בעבר. מנסתם יש רשימה במסעד של הבטן של כל אתרי הקבורה שלא ידועים, שאינם ממוסדים, ובכל שנה ושנה צריך לבדוק האם הציון נמחק ונשתף או לא. אבל מכל מקום, שתי הלכות האלה, קלעיים וציון קבורת כתובים בחוד המחתא. על מי מוטלת החובה לעקור קלעיים מן השדות? לכל בעל השדה. הוא זה שעובר. חידוש גדול יש בשואל המשף, שואל המשף מהדורה ראשונה, חלק ראשון, סימן צדיק ד', כותב השואל המשיב שהמצווה לעקור קלעים מן השדות מוטל על כל בני ישראל כמו שרי פסחונת. וכמו שלמדנו בגובה כמה צדיק עשר מדבר, גודל חומץ לפני הפסח, ובו אחר וסורפוי, מי ששרח את החמץ הגנוב שביד הגזלן, פטור משום שהכל מצוון עולב לבערו. הרי כתוב להגיד בבוא וקם את צדק חסום את בי, שכל איש ישראל כולם מצווים לברך חמץ. ולכן, אם ראובן גנב חמץ משימון, וחמצו של שמעון נמצא בידו של ראובן, לוי בא וסלח את החמץ. שמעון עכשיו תובע את לוי, אתה סלחת את החמץ. אילו החמץ היה בידי, הייתי אומר לו, הרי שלך לפניך, גרמת לי הפסד. ולוי ששרף את החמץ פטור מלשלם, לא לראובן ולא לשמעון, וגם הוא אומרת למה, הוא קיים מצווה, הכל מצווה נורא ברברי. אומר שואל המשב, למה הכל מצווה נורא ברברי? כדי להציל את בעל החמץ מן החטא. אותו דבר בקיל עיל. כל אדם צריך לעקור כלי נשדה חברו כמו חמץ. מקדש דוד, דוד רבפות, שהיה אחד מגדוילי, לא יודע, גדוילי קליציה או גדוילי ליטה. דוד רבפות היה אילוי, צעיר בקליציה בקרקוב, והוא עזב את ביתו במשך כמה שנים והלך ללמוד בכולל קודשים שנפתק בסלבודקה, כשתחילו ללמוד קודשים. הוא עזב את ביתו בקליציה וישב שם בכולל, וכתב ספרים חשובים ביותר. מקדש דוד על קודשים ועל זרוי. ובקליים סימן ד' הוא אומר שיהודי חייב לעקור קליים אפילו בשדות נוכרים. וזה ודאי חידוש עצום. נוכרי לא נצטווה לעיסוק קליים. למה יהודי צריך לעקור קליים בשדות נוכרים? השואל המשל אומר, הוא צריך לעקור קליים בשדה חברו משום שפלוני עובר, אבל גוי לא עובר. אומר דוד רפפורט, זה כוונת הגמור, אבל אזור סמך דל ומדע למהות היטיב לה. ולכן מותר לקבל שכר על עקירת כלאיים, ואין חשש מצד רויץ בקיומו, כי למהות היטיב לה, עדיף. אבל אתה יש שם פרשו אחרת, וזה ודאי חידוש גדול. בכל מקום לפי פשוטם של דברים, מצווה לעקור כליים מזדות ישראל מותרת על הבייסדן כמו ציון כברות שמוטל על הבייסדן, ומקור העניין הוא שעל הבייסדן להעמיד את הדעת על צילו ולדאוג, לדאוג להפריש אדם מן האווירה באיזה שואגים ובאי במייסד. וכשאר שיוצאים לציין את הכברות כדי שכוינים לא יקשלו, כך יוצאים גם לעקור כליים כנראה שהיה צורך במעורבות של בייסדן, כי פעם החברה הייתה חברה חקלאית, וכמעט כל אחד גידל פירות וירקות, והיה מצוי מאוד כליים, בין אנשים שזרעו כליים במייסדן, ובין אנשים שכליים צמחו בשדות באופן טבעי, והם מצווים לעקור את הכליים, ומכיוון שמדובר בפרצה ציבורית, היה צורך במעורבות של בייסדן, ולכן בייסדן הוא זה שהוא מצווה לסייר ולעקור את הכליים מן השדות. אין זאת אומרת שאין מצווה על היחיד לקרור כליים משדה חברו, אבל יש להבחין בין שני מצבים. וזה מביא אותנו למצווה לציין פירות, אילנות. על מי מצווה זו מוטלת? לפי פשוטם של דברים, על בעל השדה, על בעל הכרם. האילן שלו, הפירות שלו, הוא אמור לציין את אותם העצים שיש בהם חשש איסור, וכך מפורש בדברי רמב״ם. פרק זה, הלוך הזין, מלך הסמס השני, כותב הרמב״ם, מי שהויר לו נטר הווי בשנת השמיטו, שיד הכל לשובה בוי, צריך לציין בכסוד את הדומה כדי שיכירו בו, ולא יוכלו ממנו עד שיבדו. הרי שרמב״ם כותב נדיה, בעל הפרדס, בעל השדה, הוא זה שצריך לציין. דרך המונן, רב חיים שם במקום מביא בשמו השולחון, מה עם פירות של שדות הפקר? שדות הפקר מותר על הבייסדן. אבל כאשר יש בעלים לשדה, הוא זה שצריך לציין. אף על פי שבשניתה זה הפקר. אז אין בעלים, בטח שיש בעלים. הפירות הם הפקר, לא העצים ולא השדות. כך מפורש לוי במשנה, בנדורם דף מן בית ומד אלף. אסור לאנשים להיכנס לשדות בשנת השמיטה, אלא לצורך ליקוד פרי. ברגע שגמרו ללקות את הפירות, הם צריכים לצאת מן השדה. השדות אינם הפקר. ולכן מסב שבעל השדה, הוא זה שצריך לציין את העצים, וכך מפורש לוי בדרמב״ם. אבל הרמב״ם כותב חידוש עוד יותר גדול, והלכס תומס מריקס, פרק חס הלוך התת, שם למדנו, כל המוצא קבר, או מייס, או ידובה שמתאמה באויל מן המייס, חייב לציין עליו כדי שלא יהיה תקלה לאחרים. לידיע כתוב ברמב״ם, כל מי שמוצא קבר חייב לצייד. ואני חושב שזה חידוש. אני חושב שזה חידוש. כי לפני עיוור אין כאן, האם היחיד צריך לטרוח טרחה, להקדיש זמן, להוציא הוצאות, מי שמוצא קבר בדרך, אין איתו צבע, הוא יצטרך ללכת הביתה, להביא מברשת וצבע או צבעי ולציין, ויאף על פי כן כך הוא צבע רבם, כל המוצא קבר חייב לציין. אבל עדיין אני עומד מאחורי מה שאמרתי לפני מספר דקות, יש הבדל גדול בין היחיד ובין בית הדין. היחיד חייב לציין כשהוא מוצא קבר, קבר חדש, לא נודע, שאנשים לא ידעו בו. בימי קדם, לא בימינו, אנחנו חיים בעולם מודרני. בימי קדם, הרבה אנשים מתו בדרכים וקברו אותם. אנחנו מוצאים הרבה מקומות בשעת מת מצווה, היה דבר שהיה מצוי. הלכת בדרך, מצאת מת. מת מצווה קונה מקום, המצווה לקבור אותו במקום. בזמננו אין כאלה דברים. בארץ ישראל אנחנו כל הזמן מוצאים קברים, אבל קברים עתיקים. אין כזה דבר שאדם נקבר היום בדרך או בשדה, אבל בימי קדם זה היה מצוי, זה לא היה עולם מתועס ומתקדם עם תקשורת, עם תחבורה. אנשים הלכו בדרכים, מצאו מייס, מה הם אמורים לעשות איתו, לסחוב אותו על הכניפיים עד שיגיעו לעיר, ולכן היה דין של קוד. ולכן היה מצוי הדין של המועצה קבר. המועצה קבר צריך לציין. אבל היחיד, הפרט, לא צריך לחפש קברים. בדבר הרמב״ם שציטטנו מקודם מבואר, וזה המשמעות המשנה ברש מועיקות וברש קורים, בייסדין, בכל שנה ושנה בקצר ועודר היו יוצאים לסייר. אני משער שבמשרד של הבייסדין היה רשימה של מאות קברים, שצריך כל שנה ושנה לבדוק האם הציון נשתף ונמחק או לא. ולכן, על בייסדין רובצת החובה הכללית לדאוג לציבור, בין בגשם בין ברוח. בייסדין היה יוצא לתקן דרכים, לתקן את מקוואות המים, ובייסדין היה יוצא גם לציין קברות, ולכן מסבר, כפי שכותב בדרך אמונה, אם יש עצים של הסקר, על הבייסדין לציין אותם. אבל כאשר מדובר בפרדס יחיד, בשדה ששייך לפלוני אלמוני, הוא זה שמסובב לציין את העצים שלו, כשם שכל מי שמוצא קבר בדרך, גם מצווה לציין אותו קבר. מכל מקום, על הבייסדין מוטל לדאוג לצורכי הציבור ברוחניות כמו בגשמיות, ויכול להיות שעצם החובה לנקוט יוזמות למנוע מכשול בבני אדם, ולא רק להוכיח אותם, לקיים את המצווה של הוכיח, להוכיח את המשכו, ולא רק חויבת הבייסדין מה קנוי זה עד שתצא נפשי, שלא יבטל מצווה כאן ועכשיו, ונחלו קואצייס ונסימי גימל בוחר שמשפוט, כשמלו חזל מה קנוי זה עד שתצא נפשי, מי בדיוק אמור להקות אותו? על מי זה מוטל? הנסיד את נוקד כל אחד מישראל, ודאי נסתיו כדברי הקצייס, אם לא כן, העולם הפקר, מה כל אחד יקה את חברו, כדי לחפות אותו על המצוות, אני חושב שמצווה זו ודאי רובצת רק על הבייסן, והרשות נתונה רק לבייסן. לא ייתכן שכל אדם יקה את חברו לקיים את מצוותה ונמצא העולם הפקר, ולכן מסתבר כדעת הקצועית בסימן ג' גם זו מחויבת הבייסן. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מאוד מעניינת. החובה הכללית שרובצת על הבייסן, להעמד את הדעת על דילה, לכפות את בני האדם לקיים את מצוותיהם, לצאת ולציין את הקברות, ולציין את עצי האורלה, ולעקור את הכלאיים. מה השורש החיוב הזה? על מה זה מושתת? וזה מחלוקת בין שני תלמידי הסמסוי והתולי. בתשוב סמרם שיק יורדי עצם הקוף ממדלת, אנחנו מוצאים תשובה שמרם שכותב לרב חיים סויפר, בעל מחנכה, שהיה מצעירי תלמידיו של עצם סויפר, ואלה היו גדוי לגדוי, הם שניים מתלמיד עצם סויפר. רב חיים סויפר נקט. לא ראיתי את זה בספר שלו, וגם לא חיפשתי, אבל אמרם שכותב לרב חיים סויפר, לבעל מחנכה, כדי לדחות את דבריו. מחנכה הם נקט. שגם מצוות הבייסדין, לכפות את בני ישראל, להתערב בענייניהם, להעמד את הדת על תילו. גם מצווה זו מושתתת על הדין של ארוס, כל ישראל ערבים זה בזה. אלא שבית דין הם שליחי ציבור, כמו בכל תחום אחר. ולכן המצווה שרובצת על הבית דין, כמו מצווה שרובצת על היחיד, כל שיש ביודר למחויס ואינו עם אויכם, גם הוא נתפס באותו אבון. כך פרשו חזר את המושג של הארוס. ודרך כלל בית דין הוא זה שיש ביודר למחויס. היחיד לא תמיד יש ביודר למחויס. וזה חוי וסבייס. וזה הגישה של המחנה חיים. ומרמשיק דוחה את עליו, מרמשיק אומר לו, בעצם יש לו חובה עצמית, זה מחויב את הבעצם, לא מדין ארוס, ארוס רובצת על כל אחד ואחד, כל ישראל הרבים זה וזה, אבל הבעצם יש אחריות מיוחדת. ומרמשיק מציע כמה מקורות, אולי עצם המצווה של מינוי שויפתם, שויפתם ושויטרים תיתן לך, שויפתם ושויטרים הולכים ביחד מכאן, שבית נמול להפעיל שויטרים, והשויטרים האלה זה לא רק למלא את פסקי הדין, אלא גם להעמיד את הדת על תילו. ובסנהדרין דזיין לשו חזל על כלי הדיונים, שדיונים צריכים כלים, כלים שעל ידם רצועות וסנדלות, שעל ידם הם כופים בני אדם, אומר מרם שהכפייה הזו זה לא רק כפייה להוציא ממון, אלא גם כפייה להעמיד את הדת על תילו, וזו מצווה שרולצת באופן ישיר על הבית, לא קשור בארץ. אבל מעניין ששני תלמידי הסמסויפה מתווכים, כאשר יש תשובה מפורשת בסמסויפה בעניין הזה. התשובה הזו נכתבה בתלמיד שלישי של הסמסויפה למהרמה, שאני נכד של מהרמה. הוא היה גדול תלמידי הסמסויפה, מהראשונים של תלמידי הסמסויפה, עוד לפני שהסמסויפה הגיע לפרשבור. ובכל שמש בצנקוף עין ועין, יש תשובה ארוכה של הסמסויפה, ובאות דלת כמדומני מאותה תשובה, הסמסויפה כותב מפורשות, שחוי וסבייזן לדאוג למנוע מכשול ולכפות על קיום המצוות, אכן מצד כל איסור הרי זה בפרק כדעתו של מחנה חיים, ולא כדעתו של מהר"ם שקידוש כך מבואה בתשובה הסמסויפה בצנקוף עין ועין. ואני חוזר לשתי נקודות חשובות שנגענו בהן הקודם. חומץ בפסח, הכל מצובן אולו לברי. בוא וכך נצר חסם את ויש, ולכן תצאו בגמור. מי שכזל, חומץ מחברו לפני הפסח. ובא אחר ושרף את החמץ, הוא פתום ולשלם. הכל מצובן אולו לברי. למה? מה השורש החיוב? מה פתאום אדם מצווה לבאר חמץ שאיננו שלו ואיננו ברשות זוי? בא אדם, החמץ הוא של רובן, זה נמצא בבית של שמן בגניבה. אז הבעלים הם רובן. הם נמצאים בשותו, החומץ נמצא בשותו של שמן. בא לוי, הוא שורף, החמץ הוא מנורו לברי, מה לוי קשור לעניין? חמישה פירושים יש בדברי הגמור. והרחתי בסוגיה הזו במחצור של מסכת צוחים, סימן יוד. רבים מן האחרונים, כמו הצלח, פסוח עם חוף טס, נקטו, הכל מצוון על הרברי, משום שכל ישראל עליהם את זה. כדי להציל את הבעלים מן העבירה שרובצת עליהם בעל ירוע ובעל ימות, זה לא חובה עצמית על כל אחד יחד בישראל, אלא מדינה ארץ. וזה דומה לשתי ההלכות שמצינו בשולחנו אוכסמנטוך ממגנותי בית כתוב. משחמתו של חברו ביודוי, כשמתקרב שעת המשית, מצווה למכור את החמץ. לא הספיק למכור, או שלא היה גוי שיקנה, הוא מצווה לסרוף את החמץ. כתוב שם בבח, כמדומני, גם במשנברורה ובמוגן אברום. הטעם, שאדם צריך לסוף חמץ חברו של ידו, אף אפי שלא מדובר בקיבלו לבחליים. הוא לא קיבלו לבחניץ, ולכן הוא לא עובר בבעלי רוע ובבעלי מוצא. זה משום שכל ישראל הרי עם זה וזה. כך פירש הצלח, את דבר הגמור ברובקם, אך לא מסומנו לבחר. אך על פי שזה חידוש, שם מדובר בכל זאת, באדם שיש בידו חמץ של חבר. אבל אדם שאינו קשור לעניין, הוא צריך לחדור בתחום הפרט, מסורף חמץ, כך פירש הצלח. זה מקור אחד וטעם אחד. צויס החוי של שין סמך גמר, סיב קוד נעלת, יש לו גישה מאוד מיוחדת. הוא כותב, לעיד היא ודאי לא מצוברת סופת החמץ. מה זה עניינו? אבל ממה נשך? הגנב צריך לסרוק, והבעלים, אם זה יעזור לשותם, גם הם צריכים לסרוק, ולכן בדין המומן הזה עוד נמדת. את מי בדיוק הוא הזיק? לא רובן ולא שמן, עצו להם להזיק את החמץ הזה. ולכן אין לזה שוויס מבחינתם. וכשבו הכל מצוון על הדבר, רואים, אין הכוונה של לידי שסרק, כי יהיה מצווה, לא, הוא לא יהיה מצווה כלל. הכל מצוון לבאר את החמץ שלהם, ואין כלל חידוש בהכל מצוון על הדבר. הכוונה הוא, כל בני ישראל עשו להם לשאול חמץ ברשותם. כל אחד ואחד צריך לסוף את החמץ שלו, אז הגנב שסרף את החמץ, למי הוא גרם נזק? הגנב ולאו הכי חייב לסוף את החמץ. זה כמו קיבלו לו באחריות. גנב נושא באחריות, אסור לו להסיק את החמץ הזה, ולכן כשלוי שרף, הוא שרף את זה במקומך, תשמח שהוא חסך לך גפורים, אבל אתה מצווה לסרוף, ולכן אין כאן מקום בתביעה ממונית, כך פירש את זה שחוי שלו, שאם סלמח גמם, סיב קוד נרף. הנסיבס במקור החיים כותב חידוש גדול. הוא אומר, בעל ירור, עליו רובץ רק על בעל החמץ. אבל מתפסתה שפיסו, רובץ על כל איכון ביכון ניסור, גם בחמץ שאיננו שלו. והחידוש הזה חידוש גדול. כי לפי פשוטם של דברים, תשפיסו ובעל ירור, הם שני קצדים שלו יצאם את ביום. ודין זה כדין זה. וכשם שהאדם לא עובר בבעל ירור, אלא לחמץ שלו, או חמץ שקרנו לבחיים, כך גם תשביסו. ולכן לא מסתבר שזה כבור הזה גמור רק בצורה נורבלי. עוד יותר תמוה מה שכותב המשגרור בשעה ציון, שאולי מוסיף קוד מחוב. וגם הכויבת שיעורים במסכת פסוחים עוד ציין ובבובתם עקוף למדבי. כויבת שיעורים במשגרור, הרב ותלמידו, במידה רבה, לברכונן ועד עצמו כתלמיד של החופץ חיים, אף על פי שהוא למד את רב חיים ברסקי ידעו. אז המשנה ברורה וכל השיעות, שני מפרשים, אך המצוא מן הרוברה לפי שיטס הגרוב. הגרוב זה מנתות ממגמל, ולא רק הגרוב, גם הפני ישוע, בדעבו במסך הפסוך המנקצו, שכל יהודי עובר על ירוע, על חמץ של חברו שתחת ידו. הדין של קיבלו למחראי צריך רק בחומץ של גוי. חומץ של גוי רק בקיבלו למחראי. אבל חומץ יהודי, כל מי שחמץ בשתו עובר. אבל זה שיטה מיוחדת. זה לא ההבנה הפשוטה והמקובלת בדברי הראשונים. אבל זה פירושו של המשנבו ובכל הכמצו בנו לברי. אבל זה לא מתשב בדברי גמור. לילי שם הולך לסוף את חמצי של רובן שבסוס שמר. ולהם ילדיי, זה לא ברשוסי, זה לא בביתו, זה לא שלו. ולכן נראה לי יותר מה שאני כתבתי, אף לפי שהבאתי דברי עם ארבע שיטות של כדוי לאחרונה, אבל במחסו של סמניות כתבתי, הכל מצוון לבעל את החומן, לא קשור לבעל ירור, ולא קשור לתשביסו, אלא העובדה שחומץ הוא מאיסורי הנועה הנסורותי. תמור נויצת. למדנו שחומץ וסייף ומנויסו, כמו כלי הקרם. ואיסורי הנוע הנסרופן מצד איסור הנוע שלהם, הכל מצוון על הדבר. זה דין סרייפה. יש איסורי נוע נגבורים, ויש איסורי נוע נסרופי. דל בעל ירוע מאוחי, דל נשביסו מאוחי. מדבר באיסור הנוע. דינוי בסרייפה, איסורי הנוע, כל אדם צריך להשביט, צריך לבאר, צריך להתחיל, בין בנסרופים, בין בנקבורים. וזה כמובן הסוזל, הכל מצוון על הדבר. הרי לא משום תשביסו, לא משום בנירו, לא משום הערבות, אלא משום זה דינאו של איסורי הנוע הנסרופים, שכל אדם יש לו מצווה לסוף אותם, והוא שם הוא בזב, הכל מצוון על הדבר. מכל מקום אנחנו חוזרים לנושא המרכזי של השיעור, החובה שמוטל על הבייתן לדאוג שבני ישראל יקיימו את מצוותיהם ולמנוע מכשול. שלוש מצוות מציבו במרחבי השעה, שבהם אם מישהו שמחויב במצווה התרשל בקיומו, או שנאנס ונפצר ממנו לקיים את המצווה, אחרים נכנסים במקומו, ומצווה זו מוטלת על אחרים. מה שלושת המצוות? מילת, כיסוי הדם, והמצווה של ובערתו הורו מקרבו. במילת הרשו חזר בקידוש נחוף תעשו מדלך, אם לא מורה עוביר, חיובם בייתן למול אותו. וידוע מה שכותב בספר המכה בקידוש נחוף תעס, במקור הסוגיה, וגם בספרו פורנגיו וסרטו הרפאה של סלט לכו. כשאמרו חזר בייתן מצווים למול אותו, אין הכוונה דווקא לבייתן, אלא לכל אדם ישראל שבידו, גם נושים בכלל. אומר ספר המכה, כאש הסירו אלוקים אוי סוי ולא אוי סו, זה רק במצווה שרובצת רעב. אבל מה אב לא אומר? האם חייבת למול אותו, מתים בייזן. כי די בייזן זה רעב דווקא בייזן. זה לא הגייבת ולא הרייבת ולא הסגר רייבת. בייזן זה כל ישראל, אנשים ונשים בכלל. וכדברי בעל ההפלוא, מפורש ברמב"ם ובראש, רמב"ם פרק יוטס בפרש המשנה בשבת פרק רבליית את המילת, וגם בראש באותו פרק. שכאשר אמרו חז"ל, בייסר מצווים למול, אין הכוונה דווקא לבייסר. הראש לא מופיע במסכת שבת, אלא בפרק יסוידיו. חולים פרק ועוד סימן חס. וזה מביא אותנו לסוגיה אחרת, לסוגיה השנייה, משנה במסכת חולים פייטאי, עמד על הפרק יסוידיו. על השוקת לחסות את הדם, שנאמה ושוחה וחיסו. השוחת, מכל סיבה שהיא לא כיסה את הדם, עזורה לכל בני ישראל. שנאמר, אמור לבני ישראל. עזורה לכל בני ישראל. הרי שבשתי המצוות האלה, המצווה מתחילה רובצת על אבי הבן מצד אחד, על השוחת מצד אחר. ובשתי הסוגיות דרשו חזר מן הכתובי, מצווה דאורייתא. אם בעל החיוב התרשל או נאנס ולא קיים את מצוותו, אחרים חייבים במקומו. ובכל זאת אני שואל, למה בגמורה בקידוש התרשו על הבייסדן? ובכל זאת בכיס ידם כתוב עזור על הכל בני ישראל. אומר ספר הפלוע, בייסדן זה לא דווקא בייסדן על כל ישראל, אבל האם יש משמעות? בכל זאת חזר לרשו בייסדן. שם דיברו על כל ישראל, כאן דיברו על בייסדן. וזה מביא אותנו למצווה השלישית, וביארתו רואה מקרבכו. שתי סוגיות יש, בסנהדרין, מצד אחד, ובכולם כופרם חסף בייס מאידך. אדם שברך בבייסדן, כל אחד שיש בידו, אם נגמר דינו מצווה, להעמית אותו. ואם הם לא יכולים להעמית אותו, בדעת מי זה בייסדן, מצווה להעמית אותו בדרך אחרת. ובכולם כופרם חסף בייס למדנו, שמי שרואה אדם שברח בבייסדן או באימה, כי לפעמים בייסדן דן גם בהמות, שבעל יסור כל היום, כל אחד צריך, אם בידו לתפוס אותם, ולהחזיר אותם לבייסדן, ורש"י כותב להרגיעה, שזה משום ובארתו הורו מקרבך. כאן ברור שעיקר המצווה מותרת על הבייסדן, כי הם שעליהם לעשות דין ומשפט, אז כאן זה דוגמה שעיקר המצווה מוטלת על הבייסדן, אבל המצווה מוטלת לא רק על הבייסדן, אלא גם על הציבור. אבל הגדר של מצווה הציבור זה לעזור לבייסדן, לסייע לבייסדן, לעמוד במקום בייסדן. אבל מצווה מילה ומצווה כיסוי אדם, מעיקרה לא קשורים לבייסדן, אלא האב חייב למול, והשוחת צריך לחסות. אז יש מקום לומר, מילה שונה מכיסוי אדם. המצווה של הבייסדן, משום שבייסדן עומדים במקום האב. בייסדן שהם אביהם של ישראל, זה ביטוי שאנחנו מוצאים בחזר, וכמה למד בו, יד ישראל ממנן, אביהם של ישראל, ולכן כשאין אב, בייסדן הם אביו. מה שגם מכיסוי אדם, בייסדן הוא שורכת. בייסדן עומד במקום האב, כשאין אב, אבל בייסדן הוא לא שויכת. ולכן בכסיידם דרשו אמור אל בני ישראל, אז זה לא לכל בני ישראל, מה שאין כאן במילה. אבל אפשר, אפשר, שאין הבדל מהותי כלל בין מילה לכיסוי אדם. זה רק דבר טכני ופרקטי, שבקידושין אמרו שהם אב לא מל, אז מצווה מוטלת על הבית. בדרך כלל אין סיפק בידו, מה הוא אמור לעשות? הוא אדם פרטי, יש משפחה, הוא אמור לתחוס את הילד מהאימא, ומי אמור לשלם למויר? ומי, האם אדם פרטי מצווה לצאת מגדרו, לתרוח תרחה, להוציא הוצאות כדי לקיים מצווה סמילה, לא, מצווה זו מותרת לא עליו דווקא. אז בכיסוי אדם, זה דבר של מה בכך, זה לא דורש הוצאות. השוכת שכח, הלך הביתה, הוא לא קיים את מצוותו, כך קצת עבר ותפזר את זה, ולכן שם, מבחינת טכנית, חזר מדברים על כל ישראל. אבל במי לסבן, קשה להטיל את החובה על פרוני או על אלמוני. מדובר בדבר שצריך לדאוג לו, צריך לדאוג לסנדיק ולמויל ולצורך המילה, ולכל מה שמתואר בפרק הלב, ולייצא במילה כל מה שהכינו לפני המילה, ולכן שם חזר דיברו על בייסן, לא משום שחוי ברבסת בעצם על הבייסן, אלא על כל יסור על הבייסן יש סיפק בידו נסות, ולכן דיברו שם על הבייסן, אבל בעצם יכול להיות שהחיוב של מילה שרובס על כל יסור, כפי שאמרנו בדברי הרמב״ם, בדברי הראש, בדברי בעל ההפלוע מן האחרון, הם בעצם לא שונה ממצסקית של ידיו, שמשורכת לא קיימת מצוותו, חיוב הם כל יסור לקיים אותו. אז היום עסקנו, בעיקר התחלנו מציון הקרויס, הסברנו מצווה הזו קודם כל כמצווה שעומדת בפני עצמה, ורחבנו את העירייה בנוגע למצוות שמוטלות על הבייסן, על הציבור, וחויב את הבייסן להעמיד את הדס על טילו. וכך אנחנו מוצאים במקומות מפוזרים, במרחבי השולחן אורך והפויסקים והשעת, שבייסן חייבים לתפוס אחריות ולדאוג לקיום המצווה של היוחי והציבור. ולכן הם מצווים לצייר את הקברות, הם מצווים לעקור את הקליים, ובהלכה האחרונה בהלכה סיומטר, סוף הלכה סיומטר, והלכה האחרונה, טוב, קוב חוב טף, סיב דלת. כתוב בשולחן ערוך, חיוב הם בייסן להעמיד שוטרים ברגולים. מעניין איך העולם לא השתנה בכל כך הרבה שנים. חייב בעצם להעמיד שוטרים ברגולים, שיהיו משוטטים ומחפשים בגינות בפרדסים, וכן יצהירו בדבר זה לכל אוהב, שלא יקרבו אנושים ונושים בבתיהם, בשמחה ולא יהיה משהו ביין, שם יעבור לדעבר, אלה יהיו כולם קידושים, הלכת ומסיימת את הלכסיומטר, וגם פה אנחנו עומדים, חייב בעצם, לדאוג, להעמיד אנשים, להעמיד מפקחים, וכך אנחנו רוצים בתחומים רבים. בעצם מצורים לבדוק בחנויות, לבדוק את המשקולות, שיהיו הן סדק ואיפה סדק, כמבוא בבבבסה, פייסס. בסימן הראשון ביורדה כתוב שבעצם מצורים לבדוק את סכיני השחיטה של השויכים, את החלופים, וכך אנחנו רוצים במקורות שונים, במקומות שונים, שמלבד מה שלמדנו בחולין ובקסוביס, מה כנועס שתה קטנה של מי שלא רוצה לקיים מצווה, כך בייסן אמור גם לנקוט יוזמות, יזומות, ולעשות פעולות שונות כדי להעמד את הדעה סרטילות, כדי לגדור גדר ולעמוד בפרט, כפי שראינו בשיון היום. אז אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה. אוריית הדיוק עדיין יחסית בתחילת ימי הספירו. ובאופן כללי, בדברי גדוי לדוירס, וזה חוזר, מן האחרון, מן הספר המוסר לדברי הראשון, הם פעד למקורות חזר, יש שתי גישות כלליות במהותם של ימי הספירו. ובביאו מצווה ספירה זו אימא. מצד אחד, רבים מן הראשון, כמו ספר החינוך במצווה שתיבות, ראו בימי הצביר ימים של אחרון על הקבול הספר. ורבים במשך הדורות קשרו קשר בין ממסת ימי הצביר אלה ממחץ קניון היתוירה המפורשים בברייסה של קניון תוירה פרק לוב של מסכת טוב. בהזדמנויות אחרות דיברנו, עוד נדבר בעזר השם על הקשר בין הממחת והממתת. אבל רבים הרגישו שחייב להיות קשר. הממחת פורם שצריך לנקנס בהם, לממתת ימי הסביר. כך כתוב בלב אליהו של רבי יואל אפיאט בשם רבי ישראל סלנטר, כך הוא בא בשם חידוש הערים, כך כתוב במהר"ל, וכך הרגישו רבים במשך הדרך. עצם ההנחה שימי הסביר קשורים לקבול הסתר, כתוב ברבן ירוחם, ספר החינוך, והר"ן בסוף מסכת סוכן מביא מדרש, ממדרש שחז"ל, כאשר בני ישראל יצאו מארץ מצרים, הם נקהלו על משה רבנו, ובאו אליו בטענה, מפיך שמענו, זה לכו אוהב, כי בצייצך במצרים סבתו מסוגל להקים על ההר הזה, מתי זה יבוא? מתי יבוא היום? והיו סופרים יום יום, והקדוש ברוך הוא ראה את ההשתפקות שלהם לכבול הסתרה, לכן הוא ציווה שבכל שנה ושנה יהיו סופרים את הימים, שבין חג המצוי ויום כבול הסתרה לחג השבועי. הרי אנחנו ממדור שחזר, שממתת ימי הסביר קשורים לימים שבני ישראל ספרו, ספרו ביציאת מצרים עד למעמד הסיני. ומאידך כתוב בזוהר הקודש בפרשת שזמור, ששבע השבועות שבין פסח לשבועות הם כנגד שבע נקיים, שעזובו צריכה לספור כדי לעלות מטומן את ההר. שבוע כנגד יום, כנגד כל יום מימי הספירה של זוהו, ימי הטהרה, בני ישראל הצטרכו לספור שבוע. וברור בעיניי שהן הם דברי אביי, ורבונן דברב אשי, במנוחת סמך פה במדרש, כאשר אמרו מצווה למימני יום, מצווה למימני שבועי. יש משקל ויש חשיבות במספר. ממתת ימי הסביר הם מכוונים כנגד ממתת מום שצוי לנקלית בהם. אבוי לתכון על הכבון הזה תואר. אבל שבע שבועות מצוות לממני שבוע הם מכוונים כנגד שבע נקיים. זה אבוי לזה תואר. ואבוי לזה נפש לעלות במערס הקדושן, לדחות את התאומה ולעלות לתואר. מצוות לממני יום ומצוות לממני שבוע. דרך אחד מבוססת על המדר שמביא הרען, והשנייה מבוססת על הזויור, שקושר את שבעת השבועות של התפילה, שבע שבועות זה הסתמים או יחיינו, עם שבע נקיים של עזר. אז צריך לנצל את הימים, הימים שקושרים את חג המצריס וחג העצרת, הימים שמשולים לסולם, סולם שמאגרותיה, ועד מתה של ארץ מצרים, וראש הסולם מגיע לפסגת הר סיני, ימים שקושרים יציאת מצרים וכבול הסתר. וכלשון בעל החינוך, להר עוז בנפשנו וסחית את הגודל שיש לנו, אל היום הזה, כעבד איש אפצל, והוא סופר את הימים, מתי יגיע היום שהוא יצא לחרת? אנחנו סופרים את הימים, מתי יגיע היום שנכנס בו לאב? שכנס לאבדוס ונקבל אור מלכו שמיים ואור תוירה ואור מצוות ולאור דוין ולאיבו שורי. אז יהיה רצון שיחלפנו על מוים, שנזכיר ותכונן כראוי לקבול את התוירה והקודש בו, כשלח לנו מושיע, תתקנו, תתקל לבינים ויתמיד ושמעבר יומנו עומד. תודה רבה.